דבר ראשון, אוג מלך הבשן היה מלך. מתקופה מאוד 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 מוקדמת של החיים שלו, הוא היה מלך, ואתם יכולים להבין לבד, אדם עם כוח כזה גדול, תפס חשיבות מאוד גדולה, בפרט בימים ההם. הוא היה ממלכי העם האמורי. איפה הם היו חיים? התקופה האחרונה לפחות של החיים שלו, זה היה בעבר הירדן המזרחי, בצד המזרחי של הירדן. לפי המסורת הוא האדם שחי אולי הכי הרבה שנים בפועל. מכיוון שהאדם הראשון נקבע לו לחיות 1,000 שנים, אבל הוא נתן 70 שנה מהחיים שלו לדוד המלך. אז בפועל במקרא כתוב שהאדם הראשון חי 930 שנה. ואילו אוג מלך הבשן, לפי החשבון שאנחנו, לפי החשבון הלא מדויק, אבל הפחות או יותר שאנחנו יכולים לעשות, הוא חי 1,000 שנה, או טיפה פחות, או טיפה יותר. אבל בואו נקרא לזה 1,000 שנים. הוא צאצא, לפי המסורת, של מלאכי מרום שנפלו למטה והפכו לבני אדם. היה בזמן של אנוש, מלאכים, עוזה ועזאל, ואחיה בר שם חזאי, והוא היה נכד שלהם, האוג הזה. וכמו שהם, היה להם עוצמות אדירות, אז גם הוא קיבל את העוצמות הפנטסטיות שלהם. הוא היה עוד מלפני המבול, הוא שרד את המבול. כבר מאז הוא היה, הוא שרד את המבול. איך הוא הצליח לשרוד את המבול? בתיבת נוח היה גובה של 50 אמה, לא היה גובה פנטסטי של אוג מלך הבשן. הוא היה קשור לתיבה מבחוץ, באיזושהי צורה ככה הוא שרד את המבול. לפי דעה אחת במדרש. משום שהוא נקרא הפליט, בספר בראשית לגבי אברהם הוא נקרא פליט, זה שמו, פליט, שואלים ממה הוא נפלט? הוא נפלט מזה שהוא ניצל מהמבול. אז אנחנו יודעים שהוא היה באותה תקופה חי. חז"ל שואלים במדרש, אז מתי משה רבנו הרג אותו? תעשו חשבון שאם הוא היה חי בזמן המבול, לפי כל הדעות, משה הרג אותו בשנת בית אלפים תף פי חט, שזה 1,272 שנה לפני הספירה. אז מדובר באדם שחי זמן פנטסטי, לכל הדעות. למה הוא זכה לאריכות הימים הזאת? שואלים את זה חז"ל במדרש, אז הם עונים מפני שהוא קיבל שכר פסיעות. איזה שכר פסיעות? בזמן שלוט נפרד מאברהם אבינו, לקחו אותו בשבי, מלכים כדר לעומר ועוד, לקחו אותו בשבי, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי שנשבע לוט, והוא בא לאברהם העברי לספר לו את זה, לא בגלל ש... מי זה היה הפליט? זה אוג מלך הבשן. והוא בא לספר את זה לאברהם לא בגלל שהוא היה צדיק גדול, אלא בגלל שהוא רצה להתחתן עם שרה אחרי שימות אברהם כתוצאה מזה שהוא נלחם עם המלכים. ואף על פי כן הוא קיבל כזו זכות שהוא צריך לחיות 1,000 שנה. אני רק רוצה, למה אני מספר לכם את זה? שתבינו איזה זכויות יש לכם. הקדוש ברוך הוא כבר גזר שהיו חייו 120 שנה, אז אנחנו לא מקבלים את 1,000 שנה, שבאותם ימים עדיין לא הייתה הגזרה הזאת. אבל מצד שני, אנחנו עשינו הרבה יותר מעשים מאשר שכר פסיעות. יש לנו שכר פסיעות על הרבה דברים טובים שעשינו. אז תבינו איזה זכויות יש לכם במרום. אם אוג מלך הבשן נתנו לו 1,000 שנה על שכר פסיעות, שהוא הלך עם מחשבה שהם נגיעה עצמית, אז תבינו איפה אתם נמצאים. עכשיו, יש דעה נוספת מדוע הוא זכה לאריכות ימים כל כך גדולה, מכיוון שהוא נתן מחמאות לאברהם ושרה, והקדוש ברוך הוא אהב את זה שהוא חיזק אותם. באותה תקופה קשה שהם היו בלי ילדים, אז אוג בא בתור מלך, אמר להם שאתם עצים מאוד מאוד טובים, אתם אנשים מאוד איכותיים. אז למה הוא בסוף מת? קיבל אריכות ימים על זה. למה בסוף מת? מכיוון שהוא שם להם גם עקיצה תוך כדי שהוא אמר את זה. זה תראו שאפילו שהוא עשה דבר לא מושלם, אבל בכל זאת נתנו לו שכר, הוא אמר להם, אתם עצים מאוד טובים, אבל אין לכם פירות. אז הוא עקץ אותם, זה היה לפני שנולד להם יצחק. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא מבני בניו של אברהם אבינו, אחד מרבבות הילדים שלו, שזה היה משה רבנו, ויהרוג אותו. נקודה נוספת, שואל רבי צדוק הכהן מלובלין בספר שלו צדקת הצדיק, מדוע זכה אוג להינצל מהמבול? הרי כולם שם מתו חוץ מהצדיקים, נוח ובנה ונשותיהם. אז הוא אומר שהוא היה איש מיוחד, אוג מלך הבשן היה איש מיוחד, שהוא לא חטא בחטאי המבול. הם חטאו בחטאים של גזל, הם חטאו בחטאים של זנות, הוא לא חטא. לפי קבלת האריז"ל זה מאוד מאוד מתאים. האריז"ל כותב בשער הגלגולים שיש חכם אחד שמופיע בפרקי אבות, שקוראים לו רבי שמעון בן נתנאל, ורבי שמעון בן נתנאל אומר שהדבר הכי חשוב זה להיות ירי חטא. אומר האריז"ל שאוג מלך הבשן, שרבי שמעון בן נתנאל היה גלגול של אוג מלך הבשן, לפחות בחלק מסוים של הנשמה שלו, ולכן הוא דיבר על ירי חטא, כי גם אוג מלך הבשן היה ירי חטא. הוא נזהר לא לחטוא באותם הימים, ולכן הוא זכה ונפלט מהמבול, הוא נשאר חי גם אחרי המבול. אוקיי, אז פחות או יותר אנחנו תיארנו את החיים שלו, את האורך של החיים שלו. עכשיו כמה דברים שהם יותר עיוניים בתוך החיים שלו. נקודה ראשונה, כשאברהם אבינו היה בן 113, אז הוא עשה בר מצווה לבן שלו, הבר מצווה הראשונה, הבר מצווה לבן שלו יצחק. והוזמנו לבר מצווה הזאת כל גדולי הדור, תרתי משמע, וביניהם גם אוג מלך הבשן, שהיה גדול, לא רק בכבוד כמלך, אלא גם גדול בגובה. ואברהם אבינו כנראה נורא התרגש במסיבה הזאת, ומאוד ככה התלהב ודיבר בחשיבות על זה שהוא זכה לבן. ואוג ישב שם ביציע ולחשש עם החברים מימין ומשמאל, מי זה אברהם הזה והיצחק הזה? אני באצבע קטנה ממולל אותם, כאילו גומר אותם באצבע קטנה. אז קודם כל, כאן אנחנו שומעים שאוג היה טיפוס כוחני. לא רק שהוא היה גדול וגיבור, אלא היה טיפוס כוחני, והוא בנה את הכוחניות שלו על אלמנט הכמות. אני גדול יותר. האישיות של אברהם מבחינה איכותית הייתה עצומה. גם האישיות של יצחק, אפילו ילד כבן 13, ואוג את זה לא ראה. את מה הוא רואה? אני יכול למולל אותם באצבע קטנה. כאילו, כמות ביחס לאיכות. אנחנו מוצאים פסוק בספר דברים שמתאר את האריסה של אוג. הפסוק מתאר שהאריסה של אוג הייתה 9 אמות. 9 אמות זה 4.5 מטר. אריסה של תינוק, 4.5 מטר. רק שהפסוק אומר דבר מעניין. הלא היא ברבת בני עמון. רבת עמון. שם נמצאת האריסה שלו. שואל הרבי, מה עושה ההריסה של אוג שם? אז הוא מסביר שהם היו אנשים כוחניים שהולכים אחרי הכמות ולא אחרי האיכות, וכשרוצים לחנך דורות על משהו, אז כמו שמשביעים את חיל שריון, אני לא יודע, פה ושם וכל מיני כאלה, אותם השביעו על ההריסה של אוג. אתם רואים? זה כזה ראה וקדש. צריכים להיות אנשים כוחניים. זו הדוגמה השנייה שאנחנו רואים מה הייתה המהות הפנימית שלו, הנשמתית. כמות שלא מתייחסת אל האיכות, לא משנה, לא צריך לפתח את הנפש כמו שצריך לפתח את פיתוח הגוף. שם בספר דברים מסופר שמשה רבנו פחד מאוג מלך הבשן. מה זה פחד? כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תירא אותו, אל תפחד ממנו. סימן שמשה רבנו פחד. שואלת הגמרא במסכת נידה, מדוע פחד משה רבנו מאוג? מה? הוא הרי הרג את סיחון. סיחון היה גם ענק, והוא כבר גמר אותו. אז למה הוא פחד פתאום מאוג? אומרת הגמרא, הוא לא פחד מאוג הפיזי, הוא פחד מאוג הרוחני. הוא לא פחד מאוג הכמותי, הוא פחד מאוג האיכותי. הוא פחד מהזכויות שיש לאוג, אותם זכויות שהביאו את אוג לאריכות ימים. מה? שהוא אמר מילה טובה לאברהם אבינו, שהוא פסה לספר לאברהם אבינו על עוד. מזה הוא פחד. כלומר, אנחנו רואים את ההבדל בין העם היהודי, אוג הולך עם כמות, משה רבינו מצפים ממנו שמה אתה מפחד מהכמות של אוג? תפחד מהאיכות. הוא באמת פחד לא מהכמות של אוג. הוא פחד מהאיכות שלו, זאת אומרת, מהדבר החיובי, האיכותי שאולי יש בו. גם המוות של אוג היה לדעתי קשור עם איכות ולא עם כמות, זאת אומרת, משה רבנו הצליח להביס אותו, לא עם מה שנקרא כוח קונבנציונלי, אלא עם מה שנקרא תכסיסים, דבר שהוא לא קונבנציונל, לא כוחני כמותי, אלא שיותר קשור עם תחבולה. ופה אנחנו יכולים לקבל קצת אינדיקציה, מי שיוכל, אני זוכר שזה היה דבר שהסיק אותי כשהייתי ילד, זה הסיק אותי הרבה, אבל אני לא זוכר מה היו התוצאות שלי מבחינה מספרית. הגמרא מספרת, המדרש מביא את זה, שמשה רבינו היה אדם בגובה של 10 אמות. 10 אמות זה קרוב ל5 מטר, זה גובה פנטסטי של בניין. עכשיו, כשאנשים שואלים אותי איך הוא דיבר עם האנשים האחרים, סביר להניח שגם הם היו בגובה לא רחוק מהגובה הזה, ויש לי לזה ראייה, כיוון שהגמרא מספרת במסכת בבא בתרא, מספרת שהיה איזשהו אליהו הנביא, קוראים אותו תעיה, קוראים אותו בדואי שם בגמרא, לא משנה כעת למה, סיפור בפני עצמו, שהוא לקח את אחד החכמים, אגדות רבא בר בר חנה זה נקרא, הוא לקח את אחד החכמים והראה לו, בוא תא אך ולך מתי מדבר, בוא אני אראה לך את מתי מדבר. ואז הוא הראה לו אנשים שהם שוכבים על הארץ במדבר באיזשהו מקום, והרגליים שלהם מקופלות, כאילו כמו רגל מקופלת, שאדם יושב, קורא, שוכב על הגב, קורא עיתון ככה, עם רגליים מקופלות, והם הצליחו עם הגמל שלהם, עם החנית הגבוהה של הבדואי וזה, לעבור תחת הרגליים כשהם בצורה משולשת מקופלת. זאת אומרת, אתם מדברים פה על אנשים לא קטנים. אנשים לא קטנים. אז משה רבנו היה בגובה של 10 אמות, ומשה רבנו היה לו גם כן יכולת ניטור לא רגילה, הוא יכל לקפוץ גובה של 10 אמות. אמה זה 0.5 מטר בערך, אז עוד 5 מטר בקטנה, וגם המטה המיוחד של משה רבינו היה גם בגודל של 10 אמות, והוא הרים אותו בגובה, אז סך הכל זה היה משהו קטן של 30 אמה, כלומר 15 מטר. ואז הוא נתן מכה עם המקל, ואז הוא הגיע לקרסול של אוג. עכשיו אתם תעשו חשבון על איזה גובה מדובר. עוד פעם, אנחנו ניקח גובה של בן אדם ממוצע נגיד, וניקח שמהקרקע עד הקרסול זה בערך ככה, זה החשבון שהייתי עושה בתור ילד. ככה 30 אמה, תעשה ככה על גובה של 1.80 מטר, ולפי זה תכפיל אותו ב-30 אמה, תחלק ל-2, שזה הגודל של המטרים, ואז פחות או יותר יהיה לך משהו דמיוני בעניין, אני לא בטוח שכיוונתי לזה. אבל מדובר במפלצת אדם, משהו כזה שקשה מאוד לדמיין אותו. בוא נאמר שהעץ של 50 אמה, שהתקין אמן למרדכי לא היה מספיק לו. צריך קצת יותר, משהו יותר גדול. אז עכשיו אני מתבונן בסיפור הזה שמשה רבנו מגיע עד 30 אמה, 15 מטר, נותן לו מכה בקרסול. קודם כל, מישהו שיקבל מכה בקרסול מאיזושהי מכה שזה, אני לא בטוח שכזה בעל חיים גדול אמור להזדעזע מהעניין, כי בסיפור מסופר שהוא נפל על הארץ, ואז הרגו אותו כתוצאה מהמכה בקרסול, זה קצת, עוד פעם, אנחנו לא אינדיקציה לעניין, מדובר פה בטנק חי, הרבה יותר מטנק, זה משהו לא נורמלי הגודל שלו. אבל המדרש מספר לנו עוד משהו, משום שהוא רצה להרוג את עם ישראל בקלות, אז הוא חיבק איזשהו הר, כיוון שהיה מאוד גדול, הוא הצליח להזיז את ההר ולהרים אותו. הוא ניגש למחנה ישראל ורצה להטיל עליהם את ההר ולקבור אותם חיים תחת ההר. זה היה התכנון של אוג. ואז באמצע התכנון הביא הקדוש ברוך הוא נמלים, וכשהוא מחזיק את ההר, הנמלים אכלו שם את החול, והתפורר לו ההר בידיים והתחיל להתלבש לו בתוך היד, וירד 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 עד שכיסה לו את הראש. והוא רצה להוציא אותו החוצה, הוא לא הצליח, מכיוון שגדלו לו שתי שיניים קדמיות במהירות גדולה, והוא ניסה לשחרר את זה, הוא לא הצליח, ואז בדיוק קיבל את המכה בקרסול, ואז הוא איבד השתנות. אתם יכולים לתאר לעצמכם שבן אדם עם כובע טמבל כזה גדול, כמו אר, על הראש, כי הוא רצה לגמור אותם. הם באו פה להיכנס לארץ ישראל, הוא רצה לגמור אותם. זה עובר מעל כל דמיון, אבל אתם בטח מסכימים איתי שהמוות של אוג מלך הבשן היה מוות שקשור לתכסיס. תכסיס שעשה הקדוש ברוך הוא, כמובן שהקדוש ברוך הוא יכל להריג אותו גם בצורה אחרת, אבל זה התלבש בטבע של העולם הזה בצורה תכסיסית, ואז באמת משה הפיל אותו, לכן אני קורא לזה שגם אוג, שהוא כמותי, הוא נפל בכוח האיכות ולא בכוח הכמות. זאת אומרת, לא נלחמו איתו באותה השפה, אבל בכוח האיכות הצליחו לגמור אותו. אז לכן, אני היום מתבונן בנושא הזה שהתורה כל כך תיארה, ומה שאני סיפרתי זה רק חלק. התורה כל כך תיארה את אוג ואת הגודל שלו ואת החיים שלו וזה, וסך הכל מדובר באיזה גוי שלא היה משהו, אבל היה לו כן משהו, היה לו את הכמות, והכמות הזאת היא הייתה חשובה. אז נכון שהעם היהודי בעיקרון, אתם המעט מכל העמים, אז אנחנו לא עושים עסק כל כך מהכמות, אבל זה כמות שהיה לה יכולת להביא איכות. כל כמות מביאה איכות. וכנראה שהכמות הזאת שהביאה איכות היא זו שהפחידה את משה רבינו מאוג, ולכן יש משהו שאנחנו כן צריכים, יכולים ללמוד, מהי מעלתה של הכמות שהיא מביאה איכות. אז עד עכשיו זה היה רק הקדמה לשיעור, עכשיו אנחנו נתחיל. הפסוק, ובזה אני משלים גם כן שהשיעור הזה הוא בעצם אנחנו ממשיכים הרי קהלת כל הזמן. אז הפסוק הזה, הפסוק שמדבר על כמות שמשלבת איכות בצורה הכי בוטה, זה פסוק בקהלת. שלמה המלך אומר בפרק ד' פסוק ת', טובים השניים מן האחד. והשאלה נשאלת, מה רצה בדיוק שלמה לספר לי בזה שטובים השניים מן האחד? זה הרי פשוט שאחד זה אחד ושניים זה שניים. ולא ייתכן ששלמה המלך בא לספר לי אמיתות פשוטות. דרך אגב, אני רוצה לומר לכם איך זה היה עובד קהלת, משלי, שיר השירים, וכל החלק של התנ"ך שקוראים לו כתובים, איך הוא בדיוק עבד? שלמה המלך היה מוסר שיעורים בירושלים. אז לא אני הראשון שמסרתי שיעורים בקהלת. שלמה מסר בירושלים שיעורים בקהלת, וגם במשלי וגם בשיר השירים. כל אדם שהיה מגיע לירושלים היה נכנס לשמוע את השיעורים של שלמה המלך בתחום. ומכיוון שזה לא היו נבואות ישירות, אלא זה דברי חוכמה שיצאו מפי אדם גדול, ואותם הוא כתב, לכן זה לא נקרא נביאים, אנחנו יודעים שהתנ"ך מחולק לנביאים ראשונים, נביאים אחרונים, זה, קהלת, נקרא בחלק הכתובים. מדוע זה חלק הכתובים? משום שזה דברים שהוא כתב אותם כדברי חוכמה, זה לא היה איזה נבואה שנמסרה לעם, אלא זה קטעי שיעורים שהוא ישב והסביר לעם. אז אומר שלמה המלך, טובים השניים מן האחד, הוא לא ישב בירושלים ולימד אנשים דברים פשוטים, ששני אנשים הם יותר מאדם אחד, זה פשיטה. הוא בא להגיד, אומר המדרש, ששניים יש להם עוצמה חזקה על אחד, לא מבחינה הכמותית, אלא מבחינה האיכותית. יש איזה אור גדול, אור של מזל גדול, בלשון הקבלה אור של מקיף, ששורה על השניים שנמצאים ביחד, שהשמירה שיש להם היא עוצמתית הרבה יותר מאשר כאשר מדובר באדם אחד. רואים את זה גם אצל בעלי החיים. למשל, רואה צון סיבר את אוזניי, שכאשר יש נניח זאב או בעל חיים אחר שרוצה לטרוף איזושהי כבשה מן העדר, הוא לא יקפוץ על העדר כולו, אלא הוא יחפש את הנחשלים אחריך שנמצאים מאחורה, ועליה הוא יקפוץ, אבל לא על שניים, על אחת. איזה אחת שנמצאת שם בסוף, עליה הוא יקפוץ. זאת אומרת, כשיש שניים, יש איזשהו צל רוחני כזה שמפחיד אותו. מה הכבשה כבר יכולה לעשות לו? לא יכולה לעשות לו כלום, אבל בכל זאת יש לו איזושהי עוצמה, ויש לה, יש להם איזושהי עוצמה שהזאב מפחד מהם. וכאן אני רוצה לגלות איזשהו סוד. כל דבר בבריאה, חוץ מהקדוש ברוך הוא, שהוא יחיד ומיוחד, כל דבר בבריאה בנוי על בסיס של זוגיות. זוגיות של משפיע ומקבל. גם תיבת נח, הקדוש ברוך הוא יצא את נתנאי, שמי שרוצה להינצל זה בגלל שהם נכנסים זוגות, זוגות, שניים, איש ואשתו. זה הסדר היה צריך להיות. אם כן, כאשר אנחנו עושים דבר, כל דבר שאנחנו פועלים, עושים, יוצרים, אומרים, תלוי אם הדבר הזה מורכב מאחד או שהדבר הזה מורכב משניים, ואני אסביר מה אני מתכוון. מה הפירוש אם הדבר הזה מורכב מאחד? יש בנפש תנועה אחת ויש אפשרות לשתי תנועות. כמו למשל, תנועת החסד, תנועת הגבורה. תנועת המשפיע, תנועת המקבל. תנועת הלקיחה ותנועת הקבלה. כשאנחנו אוסרים יצירה, אין במחשבה, אין בדיבור ואין במעשה, רק שאת המחשבה אנשים אחרים לא מכירים, אבל אין בדיבור שאנחנו מדברים לזולת, ואין במעשה, בכל פעולה שאנחנו עושים, ברגע שאנחנו מכניסים לתוכה אלמנט של שתי בחינות, זה מתקבל חזק יותר בעולם. בכל פעם שאנחנו מכניסים בתוך הדבר אלמנט של בחינה אחת, זה לא מתקבל כל כך טוב בעולם. למשל, אם אני לוקח מכחול ואני צובע דף כל כולו בצבע אדום, ימכרו את זה במחיר שמוכרים תמונות של רמברנד? למה לא? למה לא? זה צבע אחד, זה לא משווק בעולם. כל פעולה, כמו שאנחנו מבינים את זה בדוגמה הגסה שאמרתי עם התמונה, כל פעולה שהמוטיב שלה יהיה אחד, זה לא יתקבל טוב. אתה רוצה שזה יתקבל טוב? טובים השניים מן האחד. הבריאה כולה בנויה על יסוד של שניים, משפיע ומקבל, כאשר יש שם שניים, שני צבעים. בתוך הצבעים גוף השתי בחינות, בחינת משפיע ובחינת מקבל, בחינה כזאת שאתה מכניס בתוכה את היסודות, שני יסודות אפילו שמנגדים אחד לשני ואתה מנסה להכניס אותם בתמונה אחת, זה יתקבל טוב, אני אתן לזה דוגמאות בהמשך. אבל קודם כל זה היסוד. היסוד הוא של השניים. עכשיו, הנקודה של החיבור של המשפיע והמקבל יכולה לעזור לנו גם כן להבין מה עושה לבני אדם מבחינה שיווקית שיווק ויראלי. זאת אומרת, אתם למשל מקבלים לטלפון שלכם איזושהי תמונה או איזשהו אמרה או איזשהו סרטון, לא משנה מה, ואתם אמורים להחליט אם אתם ממשיכים אותו הלאה, זאת אומרת, לחברים שלכם, לידידים שלכם. מה קובע היסוד הקבלי, מה קובע בנפש שלכם? מה עושה לכם בנפש שאתם תעבירו אותו הלאה? זה היסוד הזה שאנחנו מדברים עכשיו. אם מה שיובא שם, המסר שיובא שם, הוא יהיה מסר של גם וגם, לפחות, אם זה יהיה מסר קיצוני לכיוון אחד, אפילו אם הוא יהיה נכון, אפילו אם הוא יהיה חיובי, אפילו אם הוא יהיה נחמד, הטבע שלכם יסלוד ממנו. מכיוון שהטבע של האדם זה שהוא רוצה שניות, והוא לא רוצה שדבר יהיה רק כיוון מסוים. מספרים על אחד מהמשפיעים הרבנים בישיבת תומכי תמימים בלובביץ' שניגש לרבי הרש"ב ואומר, איך אני יכול להתוועד עם התלמידים של הישיבה כשאני בעצמי לא שלם באותם הדברים שאני אמור לדבר איתם? אז הוא נתן לו קוד מאוד יסודי בהקשר שאנחנו מדברים עכשיו, של טובים השניים מן האחד, של החיבור של שתי בחינות משפיע ומקבל. ומה שהוא נתן לו להבין זה איך אנחנו לבד יוצרים בתוכנו את בחינת השניים. הוא אמר לו, אתה לא צריך להיות מושלם באותו דבר, מספיק שהדבר הזה נוגע לך ומפריע לך, ואתה מעוניין לתקן אותו, אפילו אם לא הספקת לתקן אותו, כבר דבריך יישמעו. זאת אומרת, בעצם הוא בא ללמד אותו כלל. אתה צריך להיות בחינת מקבל לדבר. קיבלתי את הרעיון, קיבלתי את המסר, ואני מתבטל אליו. עדיין לא תיקנתי את עצמי לגמרי, אבל ברעיון אני קיבלתי. אחרי שקיבלת ברעיון, אתה מוציא אותו החוצה בפה שלך, זה כבר השפעה. הקבלה שלך זה מקבל, וההשפעה שלך החוצה. כשהאנשים ישמעו את המסר, שימו לב שיש אנשים שאומרים דברים חכמים מאוד, ומשום מה לא בא לשמוע אותם. יש אנשים שאומרים דברים נכונים, ומשום מה אתם לא מתחברים אליהם. ושואלים אתכם למה, אתם לא יודעים להסביר. התשובה היא, מפני שהם לא מחוברים למה שהם אומרים. מה פירוש הם לא מחוברים? הם אומרים, אבל הם עצמם לא קיבלו את זה, קבלה פנימית. כשאתה מקבל דבר פנימי, אתה מקבל, אתה יכול כבר להשפיע. המקבל רואה בלי מילים בדברים שאתה עשית, את תנועת הקבלה שלך, זה מושפע עליו, זה עוזר לו לקבל גם כן. אם הוא לא יראה את תנועת הקבלה שלך, חזק, חיבור, התרגשות, התקללות בדבר שאותו אתה מעביר, אז זה לא ילך עליו, זה לא משנה אם הדבר הזה נכון או לא נכון, מתאים או לא מתאים. זה טבעו של עולם וזה טבעו של אדם. יש אחד מחכמי הדור, הרב עדין אבן ישראל, הרב, הוא באחד הספרים שלו מתאר, שכשהוא כתב הרבה ספרים, אז הוא אומר, אני כותב ספר, אני לא יודע מה יעלה בגורלו, אני לא יודע איך הוא יתקבל, אני לא יודע לאן מגיעים כל העתקים שלו. זה כמו פצצה שאתה יורה, ואתה לא יכול לדעת לאן היא הגיעה, ומה היא עשתה, ובאיזה טווח. אומר, אבל מה שאני כן יודע, שספר כזה, ומתוך הניסיון של המשוב שהוא כן קיבל, אומר, ספר כזה שהוא היה בנוי על מה שזה דואל סיסטם, כאילו שיש פה גם בחינה של קו מסוים, אבל גם הקו השני. זאת אומרת, הבחינה שעליה אנחנו מדברים עכשיו, בחינת השניים, טובים השניים מן האחד. לא שהוא מביע איזשהו כיוון אחד, חד משמעי, זה ספר שיש סיכוי שכאשר האנשים ייקחו אותו ביד, הם יגידו, אולי יש לנו משהו ללמוד, ואולי הם יתחברו למסר. אבל ספר כזה שמביע כיוון מסוים, אתם עומדים ביריד הספרים, ואתם לוקחים את הספר ביד, ופתאום, לא נראה לי. מה עשה לכם שתרגישו לא נראה לי? לא תמיד אתם יודעים להסביר אותו בספרים, אבל כשיש פה תחושה של קו אחד בלבד, זה משהו שלא מתחבר לעולם, לא בא לכם להעביר את זה הלאה. מי זה הלאה במקרה הזה? אתם בעצמכם. אתם פשוט לא קונים את הספר הזה, אתם לא רוצים. ברגע שהיה שם יותר ויותר חיבור של יותר ויותר זוויות של העניין, אנשים מתחברים. אז הוא אומר, אני יכול לתאר לעצמי מה זה נקרא ספר, שהוא יהיה פצצה מתקתקת, אני יכול לדמיין, לפעמים אני קולע, זאת אומרת, אם הדבר היה מספיק מחובר לכמה וכמה בחינות, אז זה יוצא ויכול להתחבר בצורה חזקה יותר. אז עד עכשיו, אני דיברתי על ספרים, עכשיו בוא נראה שזה גם בעולם האישי, כלומר גם בעולם האנושי. בוא נאמר שאנחנו עכשיו כולנו תלמידים בפנימייה, ונכנסים לשבת פה ביחד לאכול ארוחת צהריים, ויש מישהי שרוצה להתחבר עם החברות פה, והיא מאוד מאוד רוצה שיואהבו אותה, ושיתחברו אליה, ושיתקרבו אליה. ולכן יש לה עצה, יש לה רעיון. מה היא תעשה? היא תיפתח, היא תחשוף את עצמה, היא תספר את כל הדברים, מי היא ומה היא, ומאיפה היא באה, ולאן היא הולכת, ומה התחביבים שלה, ומה זה וזה וזה וזה. ואנשים אוהבים אנשים פתוחים, אז יאהבו אותה ויתחברו אליה מהר. זה נכון או לא נכון? לא נכון. דוגמה נוספת, אם יישב בן אדם, הוא מאוד מאוד רוצה להתחבר איתכם. אני אגיד לכם, אתם יודעים, אני הייתה לי שיחה היום עם, לא יודע, מי להגיב, בבחירות, לא יודע. הייתה לי שיחה עם זה וזה, בוא אני אגיד לכם, בסוד מה הוא אמר לי, מה הוא חושב על... אני מוסר לכם סקופים חדשים. בוא נגיד שאני לא שקרן. מה שאני אומר זה אמת. אז הדבר הזה יגרום שתתחברו אליי או לא. לא בהכרח ואולי בהכרח לא. ולמה? לא, לא בגלל שאני אומר זה על נתניהו. אלא בגלל שברגע שאתה בא בצנועה. חסד. פתוח. 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 אתה הצבת רק קו אחד. בלי שאנשים ישימו לב, הם פשוט לא אוהבים את זה. ברגע שאתה בא בתנועה שחושף סודות, יש להם גם הסבר לעניין. היום אתה חושף את הסודות שלו, מחר אתה תחשוף את הסודות שלי למישהו אחר. מה שאני אדבר איתך, תעביר למישהו אחר. האנשים, מה מגדיר אצלהם שהאדם שעומד מולם הוא אישיות? שיש לו משהו כן, מסכים לדבר, ויש לו גם משהו לא מסכים לדבר. יש לו מה שהוא כן יעשה, ויש לו מה שהוא לא יעשה. איך אמר לי איזה אחד? יש לי שכן טמבל. אמרתי לו, מה טמבל? מה שאני זורק הוא מוכן לקחת. אני מכבד שבן אדם משתמש גם יד שנייה, זה בסדר, זה אדם חסכן. אבל הכל, זה אומר דרשני. ברגע שזה תנועה של הכל, תראה שהאנשים, יש לי שכן טמבל, כך הוא קורא לו. שבן אדם רואה כיוון אחד כל הזמן, אז הוא בדרך כלל סולד מהעניין. אנחנו הרי לא נותנים חותמות לאף אחד, רק רוצה להעביר מסר, כן? אז זה דוגמה, כן? דוגמה לעניין. אחד אמר, יש לו עצה להרצאה. יש לו שיטה איך שההרצאה תהיה מוצלחת. כמה תנאים? כמה תנאים? תנאי ראשון, שתהיה פתיחה טובה. תנאי שני, שיהיה סיומת טובה. תנאי שלישי, שהמרחק בין הסיומת להתחלה לא יהיה ארוך. בקיצור, הרצאה קצרה. תמיד הרצאה קצרה זה ההרצאה שאוהבים? בדרך כלל. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד רק. למה? משום שאני בעד הרצאה קצרה, באמת. אבל אם אתה רוצה שתהיה הרצאה קצרה שאוהבים אותה, תשמע את הטיפ השלישי שלי, הוא אמר שלושה, התחלה, סוף ואמצע קצר. לי יש משהו רביעי להגיד. אני רוצה להגיד שהקצר יהיה קצר, אבל התחושה של השומע צריכה להיות שיש פה הרבה מה לדבר על זה והרבה מה לחשוב על זה. יש פה קצר, אבל יש פה גם ארוך. כאילו בתחושש, הרבבתי לו גם את הקצר וגם את הארוך, ואז זה יהפוך להיות משהו אהוב. מתחבר חזק, דבר שרוצים להעביר אותו הלאה. תשימו לב שאתם מתחברים לספר או לנוף או לתמונה או לכל דבר אחר, כשאתם מסתכלים וכל הזמן זה נותן לי עוד, עוד. יש פה עוד דברים שלא שמתי לב, יש פה דברים שלא ראיתי, יש דברים שלא חשבתי, זה מושך את העין ואת הנפש, סוחף אותה אחרי. כל דבר שיש בו בחינות נוספות שאתה מגלה, ובלי סוף אתה מגלה עוד ועוד, זה דבר שמושך את האדם, וזה גם גורם לאדם שהוא יוצא להעביר את זה הלאה. דוגמה נוספת, כתוב, אתם יודעים, יש ספר שנקרא איוב, זה ספר כאוב, זה ספר של אדם שסבל בחיים שלו הרבה. הגמרא אומרת, לפי דעה אחת, שאיוב לא היה ולא נברא, הוא היה רק משל. זה משל ללמוד על החיים ועל הסבל בחיים. אחד מהליצנים אמר פעם, לי זה ברור שאיוב לא היה ולא נברא. אתם יודעים איך זה ברור לי? משום, איך זה יכול להיות שבן אדם יפסיד את כל המשפחה שלו ואת כל הכסף שלו ואת הכל, ונשארו לו שלושה חברים נאמנים? איך יכול להיות דבר כזה? ברור הדבר שזה רק משל. אבל אני חושב, למה הביאו את זה כמשל אם זה לא נכון? כנראה שיש גם בתוך המשל הזה איזשהו אמת. מה הסיבה שנשארו לאיוב, לאיוב במשל? מדוע נשארו לו חברים נאמנים? התשובה היא מפני שאיוב היה איש שהאישיות שלו הייתה משולבת מטובים השניים מן האחד. הוא ידע להקשיב לחברים שלו. אתה רואה בתוך התיאור של הפרקים איך שהוא מקשיב יפה. ומדי פעם הוא גם כן מאיר, וההערות שלו הערות ענייניות. כשאדם בא ורק רוצה לספר לך עכשיו משהו, כיף לך לשמוע אותו פעם הבאה? לא רוצה לשמוע אותך, רוצה רק להשמיע. לא. בן אדם שהוא רק שומע והוא לא מגיב לשום דבר מה שהוא אומר, כמו פסל. כיף לך לדבר איתו? גם כן לא. השילוב המנצח זה שיש לו את שתי הבחינות. הוא גם שומע, הוא גם מקבל, אבל הוא גם משפיע. עכשיו, אם הוא יהיה יותר מדי משפיע לא טוב, אם יהיה יותר מדי מקבל לא טוב, זה איזון שבין שתי הבחינות, זה האיזון המנצח שגורם לבני אדם, אוי, הנה הוא, אני אנסה לדבר איתו עוד הפעם. מה כל כך נעים לדבר איתו? כשאני מדבר איתו, אני גם מרגיש שאני נותן, אני גם מרגיש שאני מקבל, הוא גם בתנועה של מקבל, הוא גם בתנועה של משפיע, אז זה נהדר, זה עסק מושלם. בצורה כזאת, אם אנחנו באיזון הזה, זה לא משנה כמה כסף יש לך, ולא משנה מה המצב המשפחתי שלך, האנשים יאהבו אותך. פשוט. אז איוב לא היה ולא נברא לפי אותה דעה, הוא היה רק משל, וגם במשל האנשים רדפו אחריו. למה? כי הוא היה טיפוס נעים, שהיה אפשר לשוחח איתו בצורה נכונה ובריאה. עד כאן, דיברתי על מודל אחד בתוך המבנה הזה של כמות ואיכות, ואני רוצה לעבור למודל העמוק יותר. ידוע שמשה רבנו היה הדברים שהקדוש ברוך הוא דיבר ואמר לו לחוד. משה קיבל אותם רק הוא. והיו דברים שהקדוש ברוך הוא מסר לו, ומסר לו אותם ביחד עם אחיו, אהרון הכהן, והם שמעו אותם ביחד, דו על זה, ביחד, שניים, טובים השניים. אומר המדרש, טובים השניים מן האחד, טובות הפרשיות ששמעו משה ואהרון ביחד, יותר מאשר הפרשיות ששמע משה לחוד. איך יכול להיות דבר כזה? מה זה יותר טוב הפרשיות של משה ששמע ביחד עם אהרון מהפרשיות של משה? זו השאלה, שואל אותה הרבי באחד המאמרים שלו, והוא עונה על זה תשובה. הוא אומר כך, משה נקרא בקבלה שושבינה דמלכה. אהרון נקרא בקבלה שושבינה דמטרוניתה. מה הפירוש שושבינה? שושבינה זה שושבין, זה עורך דין, זה מייצג, זה פרקליט. משה רבנו הוא המייצג של המלכה. מלכה בארמית זה המלך. המלך, קדוש ברוך הוא. הארון הוא מייצג את המטרוניתה. מי המטרוניתה? כנסת ישראל, עם ישראל. עכשיו בואו ננסה לתאר לעצמנו איך הייתה נראית, איך היה נראה מסר שמעביר אותו משה רבנו לחוד, ואיך היה נראה מסר שהיה מעביר אותו אהרון הכהן בשילוב עם משה רבנו. כשמשה רבנו היה מעביר את המסר, כיוון שהוא היה פרקליט של הקדוש ברוך הוא, המסר היה חד משמעי, לא מחפש להצטעצע, לא מחפש להיות משווק טוב, אלא מה שחשוב זה מה שאלוקים רצה, שתשמעו את זה, שמתי עליכם על השולחן, ותשימו לב את מה שאתם צריכים לעשות. זה היה המסר. ואילו כאשר אהרון הכהן היה בשילוב, אז הוא מיתן את זה. איך הוא מיתן? משה רבנו העביר את המסר, אבל המסר של משה רבנו היה מאוד חד משמעי ומאוד בוטה. אהרון הכהן ניסה להמליץ את זה ולשווק את זה באופן שהמטרוניתה, מי זה המטרוניתה? זה כנסת ישראל, יקבלו את הדברים בצורה נעימה שתיכנס להם באוזן בכיף. אז המסר של אלוקים לא השתנה, אבל הצורה, ההגשה, הייתה אחרת. לכן, טובים השניים מן האחד, כאשר המסר הוא עבר על ידי שניהם, הדברים יקבלו הלב השומע בצורה הרבה יותר מיוחדת, הרבה יותר מכובדת. זה היה יותר אהוב על עם ישראל. אפילו, מה שאין כן, כשמשה רבנו העביר את המסר במכה אחת, זה היה קצת יותר קשה לעם לקבל את זה. זה המדרש, וזה הפרשנות של המדרש, לפי הקבלה, שושבינה דמלכה, שושבינה דמטרוניתה. מספרים על הרבי המהר"ש, שכל פעם ששואלים אותו שאלה, אז הוא היה עונה תשובה, התשובות על אותה שאלה, לראובן היה תשובה כזאת, לשמעון על אותה שאלה היה תשובה אחרת, וכן הלאה. אז מישהו שאל אותו, איך יכול להיות אותה שאלה, אתה עונה תשובות אחרות? אז הוא ענה להם בבדיחותה, אם אני אענה על כל שאלה את אותה התשובה, אז כולם יוכלו להיות אדמו"רים. ואז, איך אומרים, אני אאבד את העבודה שלי. זה בצחות. אבל בפנימיות, אם את, לכל שאלה, זה הרי לא מדובר פה שאלה במקרא, אלא שאלה אישית, מה שהבן אדם צריך לדעת מה לעשות. אם אתה עונה את אותה תשובה, אז איפה השניות? איפה המיוחדות? ברגע שלכל אחד אתה לוקח בחשבון גם את המצב האישי שלו, גם את המצב המשפחתי שלו, גם את המצב הנפשי שלו, אז אתה יכול לתקן אותו בהתאם לנסיבות. אז כשאתה רוצה שדבר מסוים ירד טוב לעולם, קח בחשבון כמה דברים, אל תיקח רק דבר אחד בצורה סגורה ומוחלטת. יש שכונה של עשירים בסן פרנסיסקו, משהו, אליטות, הסמל של ארצות הברית. 65 אלף איש בשכונה, זה הבתי ספר הכי טובים יש שם, הלימודים הכי גבוהים, האנשים הכי מוצלחים יכולים לגור שם, העשירים הכי גדולים, החברות הכי גדולות של ההייטק מתכבדות לבנות בשכונה הזאת איזשהו זה. אבל המחקר שעשו גילה שגם האחוזים של הנערים המתאבדים שם הוא פי 10 יותר מאשר בכל מדינות ארצות הברית. אני שואל את השאלה, פה לא מדברים על אנשים שאין להם לימודים. תמיד מספרים על שוודיה, על כל מיני, שם לא לוחצים אותם, אז הם קצת מאבדים. פה מדובר על אנשים שלוחצים אותם ולימודים והכל, אז למה מתאבדים וזורקים את עצמם לרכבות? וזה מאוד קשה, כאילו, מה שקורה. מה הסיבה? אז הסיבה היא, מה שהמחקרים אומרים, זה מפני שמה שיש להם כל הזמן דבר שהם מסתובבים סביב עצמם. ההצלחה שלי, הקריירה שלי, ההצלחה שלי, הקריירה שלי, תתקדם ויהיה לך טוב. אתה מסתובב סביב. זה בחינת שושבינה דמלקה או שושבינה דמטרוניתה? מטרוניתה זה מה אני מרוויח, מה העניין, איך זה משווק אליי טוב, איך הלימודים משווקים אליי. לפעמים, לא לפעמים, האדם לא יכול לחיות עם שושבינה דמלכה לבד. הוא צריך את השילוב, שאנחנו קוראים לזה הטובים השניים מן האחד. הוא צריך שיהיה גם כן דברים מוחלטים שאני צריך לעשות אותם, לא בגלל שככה טוב לי וככה אני אתקדם וככה אני יהיה לי טוב וככה אני ואני ואני. הוא מאבד את הטעם בחיים כשזה רק מטרוניתה. זה חייב להיות גם כן מלכה, לא רק השיווק שלי והתועלת שלי, אלא גם השיווק של בורא עולם, משהו שלא תלוי בי, אז שתעשה אותו, זה ילך לך כמו שצריך. אם לא, זה ייראה נורא נורא מצחיק. זה מזכיר לי בדיחה שאיזה תיירת הגיע לירושלים בעיר העתיקה, רצתה לעלות לכותל ברגל, ושם זה עלייה, ועלייה, ועלייה, ועוד עלייה, ופתאום יוצרת מתנשמת ומתנשפת, עם מגלי זהה יורדים וככה, והיא אומרת, אני לא מבינה את הישראלים האלה, הם לא יכלו למצוא מקום אחר לבנות את הכותל, קצת מקום יותר נמוך, יותר סימפטי, למה צריך כל כך הרבה לעלות? מצחיק. את מדברת על כותל של בית מקדש, שמי שקבע את מקומו זה האלוקים, אבל את כל כך עסוקה עכשיו בזה שאת עולה, ובשלך קשה, וזה נקרא אדם שנמצא בתנועה של שושבינה דמטרוניתה, אז הוא לא משלב, יש פה... נכון יהיה אר בית השם ונערו אליו כל הגויים, יש פה משהו אלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן שהקדושה שלו תהיה על איזה אר גבוה, זה אני לא רואה, אני רואה את הקושי שעומד לי מול העיניים. זה תנועה חד חד, היא לא משלבת בתוכה, אז היא לא תנועה מושלמת. דוגמה נוספת לעניין, כשהאדם מקדש אישה אז הוא אומר, הרי את מקודשת לי. אומרים המפרשים, מקודשת מיוחדת. מה הפירוש? כשאתה אומר מקודשת, אמרת מיוחדת. אז למה רש"י צריך לפרש מקודשת מיוחדת? מה זה המשמעות? אז מפרשים ככה. כשאני אומר מקודשת, אני מבטא את השושבינה דמטרוניתה שיש בסיפור הזה. אני הרווחתי שלי תהיה אישה. הנה זו תהיה האישה שלי. זה כאילו המודל. מקודשת לי, לי. ברגע שאתה נותן לזה את הפירוש השני, זאת אומרת, אחרי המילה מקודשת, מה זה מקודשת? מיוחדת. מה זה מיוחדת? רק היא מיוחדת, אחרת לא. אז המיוחדת כאילו סוגר הוא בחינת גבול, בחינת גבורה. מקודשת זה בחינת חסד. לי יש. מיוחדת זה הגבלה. המקודשת זה בחינת שושבינה דמטרוניתה, מה אני הרווחתי. מיוחדת זה מה אני עכשיו צריך לסגור בצו האלוקי, מה לא, אף אחת אחרת לא. זו מיוחדת, האחרות לא מיוחדות. ואותו דבר הפוך, אצל האישה אותו דבר, אותה בחינה. למדנו מזה שהסדר הנכון של השיווק זה שקודם אתה אומר לבן אדם, מה כן? מה בשבילך? בשבילך בבקשה. אחר כך אתה גם אומר לו כמה אתה צריך לשלם על זה. זה הבחינת השושבינה דמלכה. יש משהו שמגביל אותך, יש משהו שאוסר אותך, יש משהו שנותן לך את היכולת להסתכל על הדברים בצורה אחרת. סיפר חייל שעבר מסלול של מסיירת מטכ"ל, אומר לקחו אותנו ביום אחד חורפי, בלב ים, לב לא לב, אבל באמצע, וזורקים אותך למים הקפואים עם ציוד של צוללן, נותנים לך מסלול לאן אתה צריך להגיע, ואתה תגיע לשם עם כל השערה שיש בים. אז הוא אומר, בשלב הראשון אתה לגמרי מבולבל, המים מעיפים אותך מכאן לכאן. בשלב השני אתה מתחיל לצלול למטה, ואז אתה מגלה שכל השערה שיש למעלה, נמצאת רק למעלה, למטה שקט. וכשאתה יורד למטה ושקט, אז אתה מוציא את המצפן, ואז אתה מסתכל לאן אתה צריך להגיע, ואז אתה יכול לצלול. ולפעמים שאתה לא יכול לצלול כל כך למטה, ואתה צריך לעלות למעלה, אבל אחרי שכבר יש לך את הקו שלך, ואתה יודע לאן אתה צריך להגיע, אז כבר השערה הזאת לא תפריע לך, כי אתה יודע לאן אתה נוסע. חשבתי שזה ממש ממש מודל שמכוון אותנו איך זה צריך להיות, שושבינה דמלכה, שושבינה דמטרונית. היצר הרע מכונה בחסידות מים רבים. עניינו זה ים סוער לבלבל אותך, לשגע אותך באמצע הדרך. אתה רוצה, זה שושבינה דמטרונית. למה בחוץ סוער? כי כל אחד רוצה לחטוף. זה חוטף מזה ורוצה להשיג את זה, וזה עם מרפקים לזה. זה הים הסוער של העולם. אבל הבן אדם רוצה לדעת מה התפקיד שלו, אומרים לו, תצלול לעומק, רד לפנימיות של הנפש שלך, רד לפנימיות של המסרים שעד היום קיבלת מהקדוש ברוך הוא, ופתאום תגלה ששם השקט. כשאתה מתחיל להתעמק, פתאום יש לך שקט בראש. אתה יורד למטה, אתה מוציא את המצפן, ואתה יודע בדיוק לאן הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תגיע. אתה ממש ממש מפוקס, אתה יודע מה התפקיד שלך, מה אתה צריך להגיע, לאן אתה צריך לנסוע. ואז אחרי שהגעת למלכה, הגעת לשושבינה דמלכה, הגעת למה רוצה הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה כבר יכול לעלות למעלה, שושבינה דמטרונית על הים הגדול, אבל אז אתה כבר לא תאבד את הצפון. זה המודל. המודל, תחפשו את הקדוש ברוך הוא. ואחרי שאתם מחפשים את הקדוש ברוך הוא, תוכלו לחיות עם כל הקשקושים שיש כאן בעולם, ועם כל האנשים הרעים, ועם כל האנשים הגנבים, ועם כל המים רבים, הסוערים והגלים שרוצים לעשות לך ולבלוע אותך. אבל אני יודע מה אני צריך לעשות. אני לא מתבלבל מהם, אני יודע מה האמת, אני יודע מה השקר, אבל אתה לא תגיע אף פעם לאמת שלך, אם לא תצלול פנימה ותגלה את בחינת המלכה, את בחינת הקדוש ברוך הוא ומה הוא רוצה ממך, ואחרי שאתה יודע מה הוא רוצה ממך, אז אף אחד מסביב לא יוכל לבלבל אותך ולא יוכל להוריד אותך אל התהום. מספרים על איזה אדם כנראה שהיה לו גאווה גדולה, אבל לא היה נעים לו להראות לכולם שהוא גאוותן. אלה הכי מסוכנים. אז הוא גאוותן בסתר. אז איך הוא גאוותן בסתר? הוא היה אדם דתי, והוא, היו מזמינים אותו מדי פעם לשמחות, בריתות, כל מיני. אז הוא היה מכין, אולי יגידו לי להגיד איזה דבר תורה, יהיה לי מונח על הלשון. אבל באמצע הוא היה עושה תרגיל לא יפה. נגיד והיו מזמינים אותו, אז היה עושה, אוי, איך אומרים לי ככה, בלי הכנה, אני לא יודע שום דבר. נו, בסדר, אני אגיד משהו. ואז הוא היה אומר את הדרשה הבנויה לתלפיות שהוא הכין בבית, וכולם, וואו, בלי להכין, איך אומרים? רק לקחת את המיקרופון וכבר מסודר לו בראש הכל, וואו. התנועה הזאת של הבן אדם הזה, זה תנועה מוכרת של כולנו, שאנחנו רוצים לשווק לפעמים את מה שאין לנו. כאילו, אני רוצה שתחשבו שאני יכול לעשות ניסים כאלה, שאין לי את זה, אבל תחשבו עליי שאני יכול. אבל אתה לא יכול. אבל אני יודע, אני לא יכול, אבל תחשבו שאני יכול. זה שקר מסוים שאדם... האדם שחי בתנועה הזאת, הוא חי עם שושבינה דמלכה, או שהוא חי עם שושבינה דמטרוניתא? עם איזה תנועת נפש הוא חי? מטרוניתא זה איך אני משווק, איך אני נראה, איך אני מקובל, איך... רק עם איך אני, לא עם מה רוצים ממני מלמעלה. זה מטרוניתא לחלוטין. המטרוניתא הזה, כמו שתיארתי אותו בסיפור הזה, זה משווק טוב או לא משווק טוב? לגמרי לא. למה? מתברר שבני אדם לא אוהבים מלאכים ומלאכיות. הם רוצים בני אדם שלפעמים יש להם קצת נוזלת באף, ולפעמים הם קצת נופלים למשכב, ולפעמים קצת לא בא להם, ולפעמים קצת בא להם. ככה בני אדם אוהבים. אנשים אוהבים אנשים. הם לא אוהבים סופרמנים. הם לא אוהבים משהו יצא מגדר אנוש. זה לא קונה אותם באמת. זה בדיוק המודל שרציתי להגיד. משום שאם אתה נמצא כל הזמן ברחוב ההצלחה, אתה נמצא כל הזמן בתנועה של זה המוכשר, המיוחד, המצליחן, המושלם, זה קו אחד. מה עם קו הכישלון קצת? עכשיו אני עובר לנקודה האחרונה. בחסידות כתוב שיש אחד, שניים ואחד. מה הפירוש? אחד, שהוא רק אחד. עליו נאמר, טובים השניים מן האחד. שניים שהם בחינת כמות, ובתוכם יש מעט איכות כתוצאה מהכמות. זה בחינת עוג מלך הבשן. ויש בחינה שלישית, אחד. שהשניים הפכו להיות אחד מוחלט. זה כמו היריות של המשכן, שעליהם כתוב שלקחת וקירבת את היריות אחת אל אחד, והיה המשכן אחד. חיברת אותם שהם יהפכו להיות אחד ממש. כשאומרים לך טובים השניים מן האחד, אז הם נשארו שניים. הם לא רצו לאבד את הייחודיות שלהם. הם לא התאחדו באיזושהי נקודה לגמרי ב-100%. יש ייחוד, ייחוד טכני, ייחוד כמותי. הייחוד הכמותי הזה הביא להם איזושהי איכות, אבל אחרי הכל זה ייחוד כמותי. יש ייחוד איכותי שזה שלמות מוחלטת. אם אתם שואלים אותי, אז האדם הזה של השתיים, בואו ננסה לדמיין מה הוא אומר. אני לא רוצה להתאחד לגמרי. טובים השניים, אנחנו שניים, שניים ביחד וכל אחד לחוד, אנחנו מתאחדים טכנית, ומספיק לי האיכות שיוצאת מהייחוד הכמותי שאנחנו מתאחדים בו. מספרים בשם רבי ישראל מסלנט, שהוא אמר, כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. אז היה איזה ליצן אחד שאמר, אפשר לתקן, אבל לא חייבים לתקן. אפשר, אם רוצים, אפשר לתקן. אז אומרים לו, למה אתה כל כך מתרגש מהחידוש שלך? למה לא תתקן? אז הוא הסביר להם, פשוט מאוד, יש לי בגד קרוע לשניים. כשאני לא מתקן, אז יש לי שניים. כשאני מתקן, יש לי רק אחד. אז זה לא משתלם, עדיף שיהיה לי שניים ולא אחד. אז אומרים לו, טיפש, אבל השניים האלה, מה תעשה עם שני חתיכות של מכנסיים, רגל ימין, רגל שמאל, קרוע באמצע, מה תעשה עם זה? מה זה משנה מה אני אעשה עם זה? אבל יש לי שניים. זאת אומרת, כשהוא שייך לכמות, הוא מתרשם מן הכמות. הוא עדיין לא הגיע לדרגה של להבין, כי הוא מחורות. ברגע שאתה מתאחד אחד, אתה מאבד באיזשהו מקום את האגו שלך, את הישות שלך, אתה כולך מתמסר לעניין. אז זה שונה לגמרי, אז המצב שלך הוא מצב אחר. אבל תדעו שאנחנו היום נמצאים במצב שהאנשים בנויים יותר לטובים השניים מן האחד, יותר מאשר קרבת את היריות אחת אל אחת והיה המשכן אחד, שזה הדרגה השלישית שמניתי. כאילו, להיות איכות לחלוטין, זה קשה מאוד. הבחינה הזאת זה בחינה שכשבית המקדש כבר קיים, זה בחינה של שלמות פנימית מאוד, קשה לאנשים להגיע לרמה הזאת עם יד כאן ועכשיו. האנשים עדיין בעולם רוצים את המציאות שלהם גם כן. וזו נקודה שהיא משמעותית בתפיסה האנושית. העולם כתוב גבוה רואה גבוה, נמוך רואה נמוך, עשיר רואה עשיר, רשע רואה רשע, מיוחס רואה מיוחס, כל אחד מחפש את העניין שלו וזה שלו. ובדרך כלל אנשים טובים ותמימים, הם לא מגיעים שם לשפיץ. איך בן אדם טוב ותמים יגיע בסוף לשפיץ? מה עושים לו שם? מעיפים אותו. למה? מכיוון שכאילו הקהל אומר לו, מה אתה עושה פה? זה לא שייך לך בכלל. אתה בין אנשים, אתה בין זאבים, אתה בין חיות, אתה הגעת למקום של מלחמה כזה. מה הבעיה? אבל אז הוא אומר להם, אבל זה האמת, אבל זה האמת, אבל זה האמת. האמת הזאת האיכותית עדיין לא התגלתה בעולם. אתם רואים את זה בשטח. האנשים האמיתיים והישרים והזה, הם לא המודל שיושב שם בראש. זה לא, זה בפועל ממש לא ככה. אז מה כן? כדי שאתה תוכל להגיע, לשנות משהו, לבנות משהו, אתה צריך להיות מודל של איכות, אבל האיכות הזאת צריכה להיות גם כן כמותית. זה חייב להיות מתלבש גם בכמות, כי זה מה שמדבר אל האנשים היום. זה מה שהם רואים, זה מה שהם חווים. הם לא יכולים רק לחיות עם הכמות, עם האיכות שלך. האיכות שלך לא מספיק מחברת אותם לעניין.
אני אתן דוגמה.
אז ב- 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 בספר הזה מופיע דבר מעניין. מתארים את המלחמה, ומחקרים שעשו על מלחמת ששת הימים, מחקרים, חלקם חדישים, חלקם מאז, רק אספו אותם, קיבצו אותם לספר. אז אחד הדברים המעניינים ש- שמתארים את ה... את ה- היה אז, נו, ראש, ראש, נו, של חיל האוויר היה מוטי עוד. הוא עשה מודל, ישב עם צוות, איך אנחנו לפני המלחמה. אז דבר ראשון, הם אספו מידע על בסיס דיוק 100%, מה קורה עם כל טייס, באיזה שעה הוא אוכל, באיזה שעה הוא יושן, באיזה שעה, משהו לא רגיל, על כל טייס של האויב. משהו לא סביר לחלוטין, איפה הם שמים את המטוסים, איפה הם יוצאים, איך הם נוסעים, איך... פרטים, מה שמודיעין היא לא רגיל. בנוסף לזה, הם עשו חשבון כמה מטוסים הם יצטרכו, בשביל להפיל את הטייסת של האויב, הם הגיעו למסקנה שהם צריכים איזה 500, קרוב ל-600 מטוסים, להם היה רק 200. אז הם, וגם אם האילו היה להם 500, אז ההצלחה הייתה בסיכוי של 30% לפי הציפיות שלהם. הקדוש ברוך הוא הראה להם משהו אחר, והם עבדו עם המטוסים שלהם 24 שעות, תוך כדי תיקונים, תוך כדי החלפת טייסים, תוך כדי ככה, 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 והם הצליחו בסייעתא דשמיא. אבל אחד הדברים הכי מעניינים, מחקר שעשו שם, זה שהמלחמה הזו נועלה לחלוטין על ידי הגורמים הצבאיים, ולא על ידי הגורמים המדיניים. לחלוטין. אז חשבתי לעצמי, מה ההבדל בין גורם צבאי שהוא עושה שיקול לבין גורם מדיני שעושה שיקול? יש הבדל מאוד משמעותי. אני אומר את זה בבדיחות עכשיו. הגורם המדיני זה גורם של ימות משיח. הוא מסתכל במבט של ימות משיח. אני אבוא, אני אגיד אלן סאלן, אני אגיד בואו נשב לשולחן אחד, הכל בסדר, והם יהיו חברים שלי. או שזה כן, או שזה לא. לא תמיד זה עובד. אבל זה מין חיזיון שהוא חוזה את העתיד, יהיה כך, יהיה כך. הגורם הצבאי לא עושה את החשבון במרחק כזה. הייתי אומר, הגורם המדיני הוא מסתכל בעיניים של איכות. אם עומדים מולי אנשים איכותיים, אני מדבר אליהם כמו בן אדם, אז הם מבינים כמו בני אדם. הגורם הצבאי לא מסתכל בעיניים איכותיות, הוא מסתכל בעיניים כמותיות. תכלס, מתי מטוסים, איפה הם מגיעים, לאן איזה, תח, 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 24 שעות סביב השעון, ואתה רואה את זה, ככה, אני לא מבין משהו אחר, זה מה שזה הוא טוען. אז אתה רואה שהמלחמה אז עמדה רק לפי העיניים צבאיות, אתה רואה שאתה הצלחה לא נורמלית. כשהמלחמה, אילו המלחמה הייתה עומדת לפי עיניים מדיניות, אז אולי היו מכנישים את המשיח שם, אבל לא את ההצלחה של המלחמה. כאילו, אתה מסתכל בעיניים איכותיות, אבל הציבור שלך, העם שעומד מולך, הוא לא כזה איכותי, שאתה יכול כאילו לחיות איתו בצורה המושלמת באופן הזה. הטענה שאני מבקש להגיד בחידוש, של השיעור הזה, זה שהמודל שלנו היום, בכלל כבני אדם, זה אנחנו שואפים לכמות שתביא איכות. זה היכולת שלנו. להגיע לאיכות מושלמת של משה רבנו, בעזרת השם זה יהיה עוד מעט. אבל אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין לא מושלמים. אסור לבן אדם להיות איך אומרים, לפעמים הוא מזניק את עצמו קדימה, כמה צעדים, שזה עדיין לא קיים. העולם לא קשיר היום לרק איכות, ללא תסמונת חיצונית כמותית. לכן אוג מלך הבשן מולבש בול עלינו. משום שהוא היה איש כמותי, הוא היה איש כמותי שהביא לאיכות, וזה היה המודל, ולכן משה רבנו פחד ממנו. משה, ממה אתה מפחד? משה, אתה הרי שיא האיכות, ממה אתה מפחד? כן, אני שיא האיכות, אבל העם שלי עדיין מתרשם מהכמות, אז אני עושה את החשבון שלהם גם כן. אז אני מפחד בשבילהם, אני יודע ממה הם שייכים. וכאן מגיעה המנהיגות של משה רבנו, איך שהרבי מסביר אותה, זה שכדי שהוא לא רצה לחזק אצל עם ישראל את ההיבט הכמותי, הוא ידע ששם הם נמצאים, אבל הוא לא רצה לחזק את זה, הוא לא גילה להם שהוא מפחד מאוג מלך הבשן. והרבי מספר על חותנו אותו דבר, אומר גם חותני, הוא ידע שבשנה מסוימת תהיה לו שנה קשה, הוא לא גילה לחסידים שהשנה הזאת תהיה קשה והוא ייכנס למאסר. למה? לא רצה להפחיד אותם כדי שהם ישאפו לאיכות, אבל הם עדיין בכמות. זה המודל. אם בן אדם רוצה, ובזה אני מסיים, אם בן אדם רוצה באמת להגיע לעלות ולהגיע לבחינה של כמות. סליחה, רוצה להגיע באמת לבחינת האיכות הפנימית, קודם כל, שבאה כתוצאה מהכמות, ובכלל, הוא צריך להתחיל להרגיל את עצמו קצת איפוק, קצת העקבה, בלשון של החסידות, קצת התקפיה. אם הוא רוצה לעשות עולם יפה יותר, הוא צריך לעזור גם לאנשים אחרים להגיע לבחינה הזאת. ואם הוא רוצה לעשות עולם עוד יותר יפה, הוא צריך לגרום לאנשים אחרים שהם גם יגיעו לבחינה הזאת, בלי שהם אפילו מרגישים שמזלזלים בהם ומבזים אותם, אלא לקדם אותם לא רק לבחינה אחת של הסבר פניך לעולה, אלא גם היכולת שלך לעצור ולשמור סוד. אם אתם רואים אדם שהוא מספר הכל, אתם יכולים לדעת שמאחוריו אין כלום. אם אתם רואים בן אדם שיש לו גם יכולת לעצור משהו בתוכו, לסגור את הפה, אז אתם יודעים שמאחוריו יש בן אדם, יש פה איזושהי אישיות. החוכמה היא לעשות את זה גם למישהו אחר. הבדיחה מספרת שמישהו פגש אחד מהאנשי הצבא הבכירים ושאל אותו מחיל האוויר, תגיד, כמה מטוסים היום יש לחיל האוויר, קרבים, כמה יש? אז הוא עושה ככה, כן. אבל תגיד לי, אתה שומר סוד? אז הוא אמר לו, אני בטח, אתה יכול לסמוך על מילה שלי. אז הוא אמר לו, גם אני. כאילו, הוא שם אותו בפינה. אם הוא היה אומר לו, תשמע, זה נושא מסווג, אנחנו לא יכולים לדבר עליו, וזה וזה. אז הוא אמר לו, אתם שם יושבים למעלה, ואז אתה לא מספר, אתה לא חבר, איפה זה? אבל ברגע שהוא הביא אותו למצב, והוא גם הסכים שזה ככה צריך להיראות, אני כמוך בסך הכל. אז זה נראה אחרת. עיקר העיקרים, כדי להגיע לשלמות הפנימית, זה השילוב של שתי הבחינות ביחד, ואני מדגיש את בחינת האיפוק יותר מאשר בחינת החסד, כי בחינת החסד אנחנו כבר מבינים שהיא חשובה, אבל צריך לשלב איתה ביחד את בחינת הגבורה, ואז אנחנו יכולים להיות גבוהים,